לכולם, ואיזה כיף שאתם שוב כאן איתנו, בפודקאסט הכותבת, בו אנחנו מדברות ומדברים המון על כתיבה, כן? זה מה שמעניין אותנו בפודקאסט הזה. איתי היום כאן יושבת לה מול היין והפיצות, מעיין הוגל, שהיא סופרת והיא תסריטאית ומפצחת סיפורים. היי מעיין.
שלום, שלום.
איזה כיף שאת כאן, קודם כל.
לגמרי, איזה רוח, תודה.
כל הדרך מתל אביב לפרדס חנה, ואפילו הספקת לעצור בחנות ספרים לקנות ספרים, יש!
אי אפשר לעמוד בפיתוי.
לגמרי. אז אנחנו נדבר היום על כתיבה מן הסתם, כי זה מה שאנחנו עושות פה ויש לנו הרבה על מה לדבר. אני רוצה לדבר איתך גם על מה זה פיצוח סיפורים, וגם על זה זאבה, הספר החדש שלך. ועל הפודקאסט שלך יחד עם נועם פיינולץ, פיינולץ, היום יום הולדת שנה.
נכון,
אנחנו גדולים.
אחת מן שמחרתי לחגוג בגידה בפודקאסט
אחר. כן, טוב, שהוא לא יחס, אבל זה אחלה חגיגה. הפודקאסט נקרא עושים איזה סיפור, הוא מתארך בפודקאסטים של הארץ. אז ממה נתחיל? אני קודם רוצה לשאול אותך מה זה לפצח סיפורים.
אז ככה, לפצח סיפורים זה הדרך המיתוגית שלי לתת שם לדבר שאני עושה. והדבר שאני עושה, אני סאקר של מבנה.
אוקיי.
הדבר שהכי מדליק אותי בעבודה עם סיפורים זה זיהוי של המבנה שלהם. ולעשות בהם סדר, כמעט מתמטי. זאת אומרת, להבין את ההיגיון הבסיסי הזה שכל מה שעולה צריך לרדת, וכל אקדח שמופיע במערכה הראשונה צריך
לרדת. ממש ברמה פיזיקלית.
ממש ברמה פיזיקלית.
של סיפור, של הסיפור עצמו.
כן, זאת אומרת, הדבר שמעסיק אותי, שאני אשכרה מתעסקת בו וחוקרת אותו מכל מיני כיוונים, כל חיי, תכלס.
אוקיי.
זה איך סיפור עובד. זה איך יכול להיות שאני קוראת מילים ובוכה. או איך יכול להיות שאני קוראת מילים ומפחדת. איך יכול להיות שזה משפיע עליי כל כך רעון?
כן. זאת אומרת שהדבר הזה, כאילו, התשובה לזה זה כי הסיפור הוא בעצם נתון או מתוחם בתוך מבנה כלשהו, ואז בעצם כאילו משחקת עם מבנים?
זה קצת יותר מורכב בזה. זאת אומרת, הסיפור הוא משהו שמתחיל בתודעה של הכותב או הכותבת, וצריך להגיע לתודעה של הקורא או הקורא.
נכון.
והמבנה והמדיום שאנחנו משתמשים בו, זה מה שמאפשר, זה התיווך. זה מה שהופך את המחשבות ורגשות שלי למחשבות ורגשות שלך.
שלא תמיד הם אגב בהלימה, זאת אומרת, הרבה פעמים אני בתור כותבת מתכוונת למשהו אחד, ואז קוראים בעצם, לוקחים משם משהו אחר, שאני יודעת שהמון כותבים, המון תלמידים, יש להם דווקא בעיה עם זה, אומרים, רגע, אבל אני מפחד שלא יבינו אותי נכון, שיבינו אותי בדיוק ההפך, או שלא יבינו למה התכוונתי, ואני דווקא אומרת, תעצרו את המקום הזה שאתם חייבים להיות מאוד מאוד מובנים, בטח ברגש ובטח במחשבה, ואני חושבת שכל הקסם זה בעצם שכל אחד מהקוראים לוקח את זה לעולם שלו ולמה שהוא מבין מהסיפור.
יש כאן שני דברים. הדבר הראשון הוא הפער בין הבנה ורגש.
אוקיי.
למדתי קולנוע באיזשהו שלב בדרך, למדתי תסריטאות ולמדתי אצל נחמן אינבר האדיר פשוט. ותמיד הוא היה מספר לנו על הסרטים שהוא ראה. והוא הגיע עם אחד, הוא ספר לו שהוא בדיוק ראת מן הולנד דרייב של לינץ', והוא אמרתי שמו, לא הבנתי שום דבר, זה היה לפי
זה.
עכשיו, החוויה של
הרגש,
כן, זה משהו שהוא רגשי, אני לא הבנתי. יש הרבה טקסטים, גם ספרותיים וגם קולנועיים וטלוויזיונים, שאני מרגישה שלא הבנתי עד הסוף. אבל הרגשתי, קרה לי שם משהו. אז אני עושה דבר שם.
האם יכול להיות שכל אחד ירגיש משהו אחר מתוך הטקסט?
אז זהו. הדבר השני זה באמת העניין הזה של עד כמה אני שולטת בחוויה הרגשית. וזה תמיד מעלה המון התנגדות כשאני מדברת על שליטה.
נכון.
אבל אם הדבר כזה, זה כמו רכבת הרים. בגדול, המהנדס של רכבת הרים מחליט מה הגוף שלך ירגיש בכל נקודה. מתי תנשמי, מתי תצרכי, מתי יעלה לך דופק, מתי יעלה לך דופק.
איזה דימוי מדהים.
כמה כוחות ג'י יפעלו עלייך איפה. בסוף כל החוויה הזאת, אחרי שכולם צרכו באותם מקומות, נשמו באותם מקומות, הדופק שלהם עלה באותם מקומות וירד באותם מקומות, חלק ירדו ויהיו מבסוטים אש.
ירצו רק הסיבוב השני.
בדיוק, חלק יקיעו את נשמתם וירצו למות.
לגמרי.
אוקיי? אז אני אומרת, המבנה הוא הדבר הזה, הוא ההינדוס של איפה אני מפעילה, איזה כוחות על הקורא שלי. אני דואגת לזה שהם בגדול, כולם בנקודות מסוימות, יגיעו לאיזשהו סיר רגשי מסוים, שתלוי באיך אני מנהלת מידע, ואיך אני מנהלת רגשות, בתוך המבנה של הסיפור. מה הם יקחו? לאן זה יתחבר? מה זה יעורר בהם? זה כבר מחוץ לשליטתי, כי זה כבר תלוי בנפש שלהם.
איך את עובדת עם זה? את ממש עובדת עם סכמות? עם נוסחאות? עם גרפים? עם עוגות כאלה שיש להם צלחים?
לא. אני... תראי, בהתחלה כן. זאת אומרת, בשלבים הראשונים של הדבר הזה, כל העניין של פיצוח הסיפורים נולד די במקרה.
כמו כל דבר טוב, אגב.
כמו כל דבר טוב. זאת אומרת, הייתי תסריטאית ולמדתי בהמון המון סדנאות והמשכים ומפגשים וכנסים, זאת אומרת, הייתי מאוד בתוך העשייה והחקירה של זה. ויום אחד פגשתי עם מפיק, אחד מהמפיקים המובילים בארץ, ואנחנו נפגשנו באחד הכנסים והיה לנו איזושהי שיחה, והיה לנו איזשהו קליק, ואז הוא התקשר אליי ואמר לי, תשמעי, אני לא יודע מה לעשות, אני רוצה לנסות משהו, יש לי סרט, יש לי תסריט. שום תקציב, אנחנו בדרך להפקה, ומשהו לא עובד, ואני לא יודע מה, מה את יכולה לעשות? בוא נראה, תביא, בוא ננסה. לא היה לי מושג מה אני עושה. אז התחלתי לסמן, נקודות עלילה. התחלתי בעצם לפרק מה הם קווי העלילה, ומה קורה בכל סצנה, ומי זז לאן, זאת אומרת, ממש להצליח להבין מה קורה שם. ופתאום ראיתי, זאת אומרת, מרגע שהתחלתי לסמן, ראיתי שמי שאמורה להיות הגיבורה, יש 15 סצנה שלא קורה לשום דבר.
בעיה.
ושם פתאום יש בטן הלילתית, אבל יש דמות אחרת שפעילה לאורך כל הדרך. ופתאום עולה השאלה, אוקיי, אולי זאת הגיבורה.
התבלבלנו בדמות.
כן.
זה קורה.
פתאום זה היה כלי. ואז התחלתי לפתח אותו על עוד ועוד ועוד טקסטים, משהו כמו 8-9 שנים שאני עושה את זה, עברו דרכי יותר מ-350 כתבי יד ותסריטים.
וואו, וואו, זה המון לקרוא. המון לשבת ולבלות מול המחשב ולקרוא כתבי יד.
זה מגיע למאות אלפי מילים שאני קוראת בשבוע, וזה הולך ומחדד איזשהו כלי שכבר... מה שקודם הייתי צריכה לעקוב ביט ביי ביט, אני כבר מזהה. אני מזהה איפה יושב הכוח, ואיפה המנועים, ואיפה המקומות שהכותב והכותבת נורא מפחדים לגעת בהם. והיכולת הזאת הולכת ומשתכללת, אבל כל הזמן אני עסוקה בדבר הזה של להבין מי רוצה מה, ואיזה כוח פועל, ובעיקר איך אני מנהלת את המעבר הזה. איך אני מצד אחד קשובה לדרייב הפנימי של הכותב והכותבת, ומצד שני בודקת שהוא מתרגם החוצה לתודעה ולרגש ולחוויה של הקורא.
את זוכרת פעם אחת שאולי נורא הופתעת, שמשהו שנורא הפתיע אותך, איזושהי תגלית בתוך איזשהו פיצוח כזה?
וואי, יש המון. ברובם זה איזושהי חוויה כזאת.
כי אנחנו הרבה פעמים מתחילים לכתוב, אנחנו לא יודעים.
אין לנו מושג.
מה, אנחנו בכלל רצינו, המון פעמים אנחנו מפתיעים את עצמנו. אני, את אומרת שאת סאקרית של מבנים, אני סאקרית של הפתעות. אני כשכאילו, אני כותבת, ואז פתאום אני כאילו נכנס לזה מקום שמפתיע את עצמי, אני אומרת, מי כתב את הדבר הזה בכלל? בשבילי זה היה באמת שווה הכל. כאילו פתאום איזושהי תגלית, שנגלה בפנים, פנים, אתה יודע, בנפש, באמת ברבדים האלה של הנפש, פתאום, וואו, היה שם איזה פיצוח כזה.
זה הקסם. באיזשהו, התהליך הזה של הפיצוח, של בעצם לשבת ולהסתכל ולהבין מה עשיתי, ולקחת על זה אחריות,
נכון,
ובחירה ושליטה, זה לאלף סוסי פרי. אוקיי? כן. זה הדבר הזה, כאילו כשאנחנו כותבים זה סוסי הפרק,
נכון.
זה יוצא משהו שאנחנו לא יודעים. באמת, יש שם איזשהו תהליך שהוא פלאי לגמרי בעיני.
נכון.
אבל אחרי שהם שם בחוץ, אני לא יכולה לתת להם להישאר ככה. כי הם לא יצליחו לעשות את הפעולה על הקורא או הקוראת שלי. זאת אומרת, אחרי שאני עברתי את התהליך הראשוני הזה, אני מעבירה את המבט שלי החוצה. ואז אני בודקת מה קורה החוצה, לקורא והקורא. וזה תהליך של אילוף ושליטה ובחירה ודיוק, וזה איזשהו צד אחר של המוח, וזה החלק הזה של התודעה. אני חושבת שזה החלק שהכי הרבה מביס כותבים.
כי למה? כי זאת עבודה קשה.
עבודה קשה, זה מלא מלא עבודה. זה שצריך לשב ולהגיד, אוקיי, רגע, למה עשיתי את זה? צריך את זה?
עכשיו אני מתחילה בעצם לכתוב, עכשיו אני מתחילה בעצם לעבוד.
כן, עכשיו אני צריכה לנהל את זה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד, הדמויות ניהלו אותי. אוקיי, אחלה, זה נחמד עד שלב מסוים. אבל עכשיו אני מנהל. אני אחראית לזה. אני אחראית לקוראים שלי. אם הם לא יענו, או לא ירגישו, או יתייאשו באמצע, או יאבדו עניין, זה בגללי. כי אני פישלתי.
נכון. אי אפשר להאשים את הדמויות בכל דבר. ככה, אנחנו מאוד מאוד רוצים שזה יהיה, אבל אי אפשר להאשים את הדמויות בכל הבעיות שלנו. אנחנו גם מאחורי זה. אז בעצם מתחילה דרכך היית סרטאי, נכון? עבדת מהעולם של
סרט? זה עוד התחיל קודם. אני כותבת מה זה מעולם.
אני מאוד אוהבת לשאול תמיד את האורחות שלי ואת האורחים שלי, איך התחלתי לכתוב וכל הזמן תשים לי כיתה א', אבל זה נכון, זה.
כי זה אפילו לא לכתוב, זה לספר סיפורים. ולספר סיפורים באמת, הייתי מכתיבה להורים שלי סיפורים שהם יכתבו.
זוכרת את הסיפורים הראשונים שלך?
יש אותם, מה זה זוכרת? שואל שיעור. ואז נקודת ציון ראשונה הייתה בכיתה ז', הייתה לי מורה מדהימה לספרות שעד היום אנחנו בקשר, הייתה לי אשר. והיה לנו משימה בסוף שנה, למדנו בלדות והיינו צריכים לכתוב סיפור קצר בעקבות בלדה. וכתבתי סיפור קצר, זה היה מתחרות כזאת, וניצחתי מתחרות וקיבלתי מתנה ספר של או הנר. ויותר מזה קיבלתי איזשהו אישור שזה משהו שעובד, שאני מצליחה לעשות שם משהו. וזה נשאר שם ברקע, וזה נשאר כאיזה משהו שהתעסקתי איתו, עד שבגיל 16 הצטרפתי לסדנאות כתיבה של מתן, סדנאות כתיבה לנוער, ארציות, שניהלה ליאת קפלן, יחד עם שרון אס. וזה המחנה ריכוז לכותבים.
וואו.
בין מחנה ריכוז ומחנה עבודה, אנחנו של פעמיים שלוש בשנה.
ממש רדו בכם שם?
לא רדו, זה היה קסם. הגענו לחמישה ימים של נונסטופ סדנאות כתיבה, אבל מאוד מאוד מקצועיות. זאת אומרת, מגיל נורא נורא צעיר, התחלתי לפגוש את התהליך הזה של עריכה, את ההבנה הזאת שזה שכתבתי טקסט זה אחלה, אבל עכשיו צריך לעבוד.
כן.
זה לא מספיק. ולמדנו תרגום, ולמדנו לקרוא בקול, ולמדנו בעצם את הפעולות האלה של כאילו לחפור פנימה ולהוציא החוצה, וכל הזמן את התנועה הזאת. והרבה שנים הייתי שם, ובעצם הגעתי לתסריטאות אחרי שכבר התחלתי לפרסם סיפורים קצרים. זאת אומרת, זה היה איזשהו תהליך מאוד טבעי של להמשיך ולהישאר במרחב הזה.
כן.
משמחתי עם הורים שתמכו בי ללכת ולפתח את הכתיבה.
ישר הלכת לכתיבה, לא הייתי לפני איזה משהו אחר כמוני, שאני הייתי בכלל מדקרת סינית, ומטפלת בשיאצו ודולה, וכל הדברים, כי נורא פחדתי לכתוב. זאת אומרת, מאוד מאוד רציתי, ותמיד כתבתי תחרויות והכל וזה, ובאמת מילדות. לי הפחד שלי היה שאיזה מרצה במשבר גיל 40, יגיד לי שהדמות שלי לא עגולה מספיק, ושאני כותבת חרה, בגלל שהוא בתסכל, וזה באמת ככה, לגמור לי על כל המוטיבציה והביטחון בכתיבה, אז הלכתי ללמוד כל מה שיכולתי בענייני רפואה משלימה, תחילת שנות ה-2000, זה היה השיא הזה, והייתה לי קליניקה, ואנשים שם שכבו 20 דקות עם החתים, ואני יושבת ואני כותבת עליהם סיפורים. הם דמויות, כאילו, כולם, את מכירה את זה בטוח, שבשבילנו כולם דמויות, והכל סיפור, ואת יוצאת החוצה, ואפילו נשארת בבית, וסיפורים קורים.
כל הזמן.
וזה דרך, אני חושבת, קצת הישרדותית גם להסתכל על העולם, כי בעצם את יכולה להתמודד כמעט עם כל מה שקורה, כי זה סיפור.
ברור,
אז
זה אחלה כלי.
כמה ספרים כתב? מה היה הספר הראשון שלך?
הספר הראשון נקרא "אינו יכולות למצוא". אז הוא הראשון, ואחריו היה את יער. והיה את גם קופים מפלים עצים, והיה את מה את יודעת, ואת המכניקה של הרגש.
המכניקה של הרגש הוא בעצם מדריך כתיבה.
נכון.
זה קשור למה שדיברנו על הביצור של הסיפור.
זאת אומרת, זה כאילו, לקחתי את כל מה שאני עושה כל השנים האלה, וכל העבודה עם כל הכותבים, כל התובנות לגבי כלים, של אם אני רוצה להפחיד, איך אני צריכה לנהל את זה? ואם אני רוצה לשבור לקוראים של כלב, איזה מידע אני צריכה לשים איפה? זאת אומרת, באמת הכלים האלה שמאפשרים לנו לדייק את החוויה הרגשית שלנו.
וגם קצת לעשות מניפולציות. בוא נדע על האמת.
זה הכל מניפולציות.
אנחנו עשינו מניפולטיבים בטירוף. ספרות.
אנחנו מנובלות.
בואי, גם. כאילו אנחנו ממש יודעים ללחוץ להם על כפתורי הרגש בצורת קרת רוח. ואנחנו שבאנו לנו שם באיזה חדר פיקוד ועליון, ומסתכלים על האנשים ברכבת הערים הזאת, בוכים, מפחדים, כועסים ומתאהבים.
אבל זה התפקיד שלנו.
נכון.
זאת אומרת,
אני
באמת פועלת ועושה את כל מה שאני עושה מתוך איזושהי אמונה מאוד מאוד עמוקה, שלמספרי סיפורים יש תפקיד נורא חשוב.
בהיסטוריה בכלל.
בהיסטוריה, בקהילה ובחברה. זה משהו שהוא קריטי.
אני תמיד מרגישה שאפילו אם אני אצליח לגעת באדם אחד בלבד, יודעת, כמו כל המציל נפש אחד, כאילו הציל עולם לא, שמישהו אחד יעצור רגע ויחשוב על מה שהוא קרה עכשיו. שנייה ישבור את האוטומט. ירגיש שהוא קרה משהו שעכשיו הוא שנייה עוצר את הרצף המאוד אוטומטי ודפוסי הזה, וחושב רגע על מה שהוא קרה עכשיו. אז זה באמת
גם כאילו... חושב, גם חושב,
הוא גם מרגיש.
זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את הפריבילגיה לתת לקוראים שלנו את ההזדמנות להרגיש דברים, שביום יום אי אפשר. לא בלי מחירים מאוד כבדים.
נכון.
זאת אומרת, אפילו אם זה רומן. לא, רומנים סוערים עם הפרעה איומה לכם. אי אפשר מעל כלום, אי אפשר לישון, לא עובדים טוב, אין זמן לאף אחד, לא עובדים.
זה ממש דחק את החיים.
זה מאוד מפריע.
נכון.
אבל הסיפור יכול לתת להם את הפרפרים בבטן, את ההתרגשות,
וגם
את הסטרס. אפשר להרגיש דברים.
ולחיות חיים של אחרים.
כן, וזה גם מזכר שהמציאות רחבה יותר מידע לדמתן.
נכון.
שיש עוד. זה קריטי.
אני חושבת שגם העניין בקריאה הזה שאת יודעת שיש לך לגיטימציה לכל הרגשות האלה, בגלל שזה נמצא מול משהו, זה נמצא מול טקסט ומול ספר, זה לא, את סתם עכשיו בוכה, בלי סיבה כי את הורמונאית או whatever, לא, יש לך את הלגיטימציה מפני שמשהו הפעיל אותך, וזה בסדר וזה לגיטימי להתרגש מטקסט, מסרט, מאיזשהו תוכן שאנחנו מקבלים, אז הרגש הוא גם במקום הזה, הוא לפעמים הרבה יותר גם סוער או גדול, בגלל שבאמת יש את המקום הזה שמותר לי, זה בסדר, יש לי לגיטימציה.
וזה
לא סתם מתפרקת.
וזה התפקיד שלנו. הקהילה צריכה מספרי סיפורים, כל קהילה, כל סיביליזציה זקוקה לדבר הזה.
המדורה הזאת שלנו.
וזה באמת מקצוע. יש המון סדנאות והמון התייחסות לכתיבה כמשהו שהוא תרפויטי וביבליותרפי והוא בשביל עצמנו, וזה צד אחד של זה. הצד השני, שזה הצד שאני משחקת, זה המגרש שלי, זה המקום שבא ואומר מספרי סיפורים, זה מקצוע. אתה צריך ללמוד, יש כאן ידע ומיומנות וניסיון והיכרות ותורות שלמות שהיו לפנינו. זאת אומרת, אנחנו גדלים כאן על דורות, על דורות, על דורות של מספרי סיפורים. יש המון מה לדעת.
נכון.
זאת אומרת, אתה לא קם בבוקר, יש לך סיפור בראש וזה, זה יוצא החוצה.
הלוואי. כמה פעמים במקלחת, לפני השנה, רגע לפני שאת נרדמת. וואי, איזה סיפור! טוב, מחר בבוקר אני אשב ונכתוב אותו. ושכחתי הכל.
אז אני לא שוכחת. יש לי חדר עבודה קטן וחמוד. למעשה חצי חדר, עם נוף לגב של מכונת האיבוש. מאוד 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 רומנטי.
מלא השראה.
מלא השראה, זה המאורה הקטנה שלי, ויש לי שם קיר שלם שהוא לוח מחיק. ואני לא מאבדת. אני הולכת ואני כותבת.
גם אם את עוד שנייה לפני שאת נרדמת, את תקום במהותה.
כן.
באמצע לילה קר מהפוך מהסדין החשמלי, ואתה על לוח המחיק. כל הכבוד לך, זה באמת ממה שאנשים מוצלחים מורכבים, הדבר הזה שלא מוותר. נגידי, את יותר כותבת או יותר כותבת? כבן אדם, לא כפעולה, לא דווקא.
אני לא עושה הבחנה בנושא.
אוקיי.
זאת אומרת, סטיבן קינג אמר את זה נורא יפה, יש לו את הספר שלו על הכתיבה. שהוא בעיניי ספר חובה, באמת. אני מתה על סטיבן קינג.
תרשמו, תרשמו, זה הזמן להוציא את טים ולרשום המלצות. סטיבן קינג על הכתיבה.
והוא מדבר שם על זה שלכל סופר יש את האנשים הקטנים במרתף של התודעה שעסוקים בלהזיז ארגזים. וזה לא התפקיד שלנו להפריע להם. הם עושים את שלהם. ויום אחד כשהם מוכנים הם מעלים לקומות העליונות את מה שאנחנו יכולים לעבוד איתו. כשאני רואה וקוראת וחובה סיפורים, כל מיני סיפורים, התודעה הזאת עובדת. והמיומנות שלי עובדת. זאת אומרת, ככל שאני נחשפת ליותר ויותר כותבים וכותבות ותסריטאים ובמאים ובמאיות ויוצרים ויוצרות באופן כללי, ארגז הכלים שלי, היכולת שלי הולכת וגדלה. יש לי עוד מילים בשפה שלי. ככה שמבחינתי גם לשבת ולראות בינג'ינג מטורף בנטפליקס, זה חלק
מפעולת הכתיבה. כן.
אני באמת לא עושה אותך.
חד משמעית.
עכשיו, זה אומר גם שאני כותבת הרבה. זאת אומרת, בימים אלה אני עובדת על עריכה של הספר הבא שלי. הספר שאחריו כבר כתוב טיוטה ראשונה. יש עוד ספר ילדים שאני מחפשת את הדרך שלו, כבר כתוב כמה טיוטות קדימה. ומתחילה מחשבה על מה שיגיע אחר כך, ויש כמה פרויקטים קולנועיים וטלוויזיונים.
גלגלים מסתובבים כל הזמן.
כל הזמן. עכשיו, כל אחד כזה לוקח שנים.
ברור.
הם רצים במקביל.
תכף נדבר על זה, ואתה כתב שלקח 8 שנים לכתוב אותו.
נכון.
כבר אנחנו מגיעות אליו.
עכשיו, אני לא כותבת כל הזמן. אין לי שגרת כתיבה, אני לא קמה בבוקר לכתוב, אין לי סלוטים קבועים. זה מתבשר, אני מסתובבת עם פנקס לכל פרויקט, כמה זמן שצריך, עד שזה
מוכן. נופל. כן.
ואז אני מפנה פרק זמן שהוא בין שבוע לחודש, מה שאני יכולה, ויושבת ברבק. אין לי אלוהים, אני כאילו יכולה לשבת ב-18 שעות ברצף, ביממה, לפני כמה ימים, כדי להוציא טיוטה, ואז אני שם אותה בצד.
בצד נחה.
וחוזרת אליה אחר כך. זאת אומרת, אני עובדת בפולסים, כשאני יודעת שבין תקופת כתיבה לתקופת כתיבה, האנשים במרתף עושים את שלהם. אני רק צריכה להמשיך להזין אותם בחיים ובסיפורים ובטקסטים ובפרוזה ובשירה וקולנוע וטלוויזיה וריאליטי וכל ז'אנר, הכל עולה.
כל דבר שבאמת מגרה את הניצוץ הזה, אני רוצה שזה יהיה רשום לנו איפשהו. שבינג' שאימא יושבת ועושה בינג' היא עובדת.
נכון.
זה עבודה. ואני רוצה שזה יהיה רשום בגדול.
אני אגיד לך אפילו יותר.
חגוג!
אני, אחד הדברים שאני עושה, אני משחקת. אני גיימרית. המון המון שנים, ואני גיימרית.
משחקי וידאו
וקייסטיישן וזה. ואני ספציפית משחקת פורטנייט. והבת שלי כבר למדה.
תעברי לאפקס. אצלנו בבת חזק. גם לאפקס.
לא, זה נאמנות של שנים. עכשיו, זה נאמנות של שנים כי אני מבחינתי מעבר לפן, וזה פן, וזה ניקיון ראש, וזה אחלה דבר, ויופי שלי, כי באמת איזושהי יפוגה. אבל אני גם עוקבת, אחרי איך בונים סיפור במדיום אחר.
מדהים.
ומה קורה בעולם וירטואלי, והבת שלי יודעת, שכשאימא...
בפורטנייט,
היא עובדת. וזה באמת באמת עבודה.
וגם הפליימוביל, זה אני מתה על זה. לא, באמת, כאילו, את עוצרת סטינג.
כל הזמן.
כל הזמן, וכל הזמן לראות את הסיפור וכל דבר. בוא נדבר רגע על זה, שזה הספר החדש שלך, נכון. שהוא אצלי הוא כרגע בדואר במעטפה אי שם, אני לא יודעת, כי
זמן יש לו עוד כמה חודשים.
בסדר, טוב. אז אני אחכה בסדר.
אני אחשוף הכל.
ובינתיים, השם שלו מסקרן מאוד, זה מתאים לך.
נכון.
מה זה הספר הזה? ספרי לי עליו קצת.
מה שאת יכולה. מה שאני יכולה. הספר הזה הוא פעם ראשונה בעצם, שאני עד הסוף, בלי לפחד, כותבת את הז'אנר שאני אוהבת לקרוא.
את הצד האפל אמרתי.
את הדארק הזה.
נכון.
לגמרי.
דארק ויידר.
עכשיו זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד.
כי למה?
כי מה הגיעו? אז ואם אני אפגוש, אני אפגשת את זה כל הזמן, אני יודעת מה הדארק סייד שלי.
מה יגידו על מעיין רוגל?
כן, זאת אומרת, פתאום, כאילו, המון פעמים אומרים לי כל מיני אנשים בסביבה שיש יש לך הומור נהדר, ואת כזאת כלילה, ואת כזאת כיפית, ותכתבי ספרים מצחיקים. עכשיו הוא לא מצחיק. אני לא יודעת איך להגיד את זה.
אתה בבהירות.
זה לא ספר מצחיק, זה לא ספר.
אוקיי.
זה ספר שבו אני באמת מרשה לעצמי לכתוב את, את הסיפור שבא לי לקרוא.
זאת אומרת, הדמות הראשית היא דמות נבל, אומר, או מה?
אין
פה שחור לבן.
אין שחור, אין, הכל אפור, הכל אפור עם גוונים. עכשיו, הוא גם ז'אנר, זה אומר שכרגע יש לו שני חצאים, יכול להיות שיהיה לו...
אני מתכוונת בשני חלקים של ספר,
שני חלקים,
שני כרכים.
שתי נובלות שיושבות בפנים, שאחת היא באיזשהו מקום כמעט סיפור גותי, עם עם תקשור ועם מדיומשיפ ו...
מחשפות עניינים?
לא, לא, לא על טבעי. זה קרוב, זה פה, זה הדבר הזה שלא מדברים עליו. זה התחושה שאנחנו יכולים לראות סודות לפעמים.
וואה.
זה אחד, וזה... והחלק השני שלו זה אשכרה נואר, בלשית, קשוחה, מחוספסת, והכל יושב באיזשהו עולם. שהוא כאילו שתי דקות מעכשיו.
וואה, מעניין בטירוף.
עכשיו, הרעיונות הראשונים צצו לפני שנים, ובעצם הבנתי שיש פעולה מסוימת שאני רוצה לעשות עם, עם הגיבורה שלי, בחצי הראשון, עם התנועה שלה התודעתית לתוך סיפורים של אחרים, שזה בעצם המהות של תקשור.
נכון.
ולא ידעתי איך לכתוב את זה. ובעצם הייתי זקוקה לתקופה די ארוכה, לכמה שנים, כדי למצוא את היכולת, כדי לראות ולקרוא ולפגוש ולתחקר.
היכולת מבחינת הכתיבה.
כן.
הטכניקה של הכתיבה. זאת אומרת, מידע שהכתיבה שלך שם שונה.
כן.
לא כתבת ככה.
לא כתבתי ככה. יש, את יודעת, יש דברים שהם שלי, אבל באיזשהו מקום, כל ספר שלי הוא אחר. כן. אני לא כתבת באותו ז'אנר. שזה פועל לטובתי ולרעתי. כי מאוד קשה לצבור קהל נאמן שאת נודדת לך בין ג'אנרים. אבל זה חלק ממה שמדליק אותי.
נכון.
זאת אומרת, אני רוצה הכל.
אני חושבת שזה בעצם כל מיני זוויות שונות של אותה סופרת. זה לא דווקא, זאת אומרת.
אבל זה אומר גם שאני צריכה לפעמים לפתח יכולת ומיומנות ומבנים ותובנות שלא היו לי קודם.
לא מוותרת אף פעם, לא מוותרת לעצמך. עד הסוף, עד העומק.
כמה שצריך.
מקלפת, מקלפת, מקלפת.
כן. וממש הלכתי למצוא את השפה הספציפית שתחזיק את הסיפור הזה. כולל זה שעשיתי אפילו ניסוי מוקדם, שהוא כאילו סיפור אחר, הוא במקום אחר, הוא דמויות אחרות, אבל משהו מהמבנה נמצא שם, הוא התפרסם במוזניים, והוא גם הולך להתפרסם תרגום שלו לאנגלית.
סיפור קצר?
כן.
בהיקף של כמה מילה?
משהו כמו 2500 מילה, משהו כזה. הולך להתפרסם באנגלית ב-Jewish Fiction, בתרגום של אירון רגב. וממש עשיתי שם ניסוי כלים לראות אם אני יכולה להחזיק את הפירוק התודעתי הזה.
ומה התוצאות של הניסוי? יש לך עוד? את כאילו כבר יודעת?
כן, כן, זה כתוב.
אוקיי.
זה כתוב. זה ממש העניין של בחירה של שפה ושל תהליך ו... זה נורא כיף.
כשאת אומרת בחירה של שפה, את מתכוונת השפה של הדמות?
לא רק המשלב והמילים שלה, אלא השפה של הסיפור. זה כמו שנניח יש לי את יער. יער שלי הוא נובלה, הוא מעשייה למבוגרים, מעשייה אפלה למבוגרים. ושם הלכתי עד הסוף לתוך הטון הזה של מספר של מעשיות. הסטורי טלר הזה של פעם, של יד האף.
כן.
וזה דרש למצוא את הטון שלו, למצוא את השפה שלו, למצוא את המשפה. כן, המשפה. כל דבר זה צריך לשם.
מלד כזה מעשייה, נכון. מעשייה יש לה את החוקים שלה.
ולעומת זאת, במה את יודעת, שהוא הספר פרוזה האחרון שהוצאתי, לפני זאבה,
שיש לי אותו פה מול העיניים, מה את יודעת? יודעת שאני כבר התחלתי להרחיק את חמש כפה, אני בהכחשה,
אל תגידי.
לא.
אז הוא מותחן פסיכולוגי, ואני כתבתי אותו בידיעה שאני כותבת ספר מיינסטרימי, הכי שאני יכולה.
הכי רומני, כן.
והבחירות שפה והבחירות מבנה הלכו לשם. אומרת, הוא ממש, כל מילה שם וכל טון וכל דבר נבחר בקפידה כדי להתאים לזה. ואני יכולה אפילו להלשין שהבא בתור אחרי זה והולך לשחק במגרש של הרומן הרומנטי.
וואו, איזה כיף.
כן.
ממש. אבל זה, 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 זה אשכרה להיות כל הזמן מעין אחרת. זה כאילו... פיצול אישיות.
כי זה לשחק.
אני תמיד טוענת שאנשים שעסקים בכתיבה הם שחקנים פשוט לא בקנה של הבמה. אבל יש לנו לגמרי יכולות משחק. המקום הזה של להיכנס לדמות. את כתבת לפני כמה ימים פוסט שעשה רעש וגלים, ונדבר על זה קצת כי זה חשוב. אני לא מתכוונת לשים את זאבה בחנויות.
נכון.
והיו המון תגובות לזה.
נכון.
וזה דווקא הנושא שמדובר, המון סופרים, גם לא בתחילת דרכם אגב, כן, גם כאלה שיש להם הוצאות והם ותיקים וזה, פחות הולכים לחנויות הפרונטליות. מה עומד מאחורי העניין שם?
יש כאן שני דברים. הדבר ראשון אומר, יש כרגע בעיה בשוק. ספציפית, נקודתית, עניין עסקי וכלכלי ומורכב מאוד, שמוביל לזה שבשרשרת המזון הסופרים נמצאים אחרונים. וכשספר הולך לחנויות, מי שמרוויח הכי מעט זה הסופר. ובדרך נגזרים הרבה מאוד קופונים. והתוצאה של זה זה שספר בהיקף בינוני שרוצה להיכנס למבצעים, יפסיד כסף.
נכון.
גם אם אני אמכור את כל מהדורה, אני אצא במינוס. ואני לא מוכנה.
זה הפרדסה שלנו. כאילו כן? אנשים לא כמובן זוכרים את זה.
זה המקצוע שלנו. זה מקצוע. זה לא סתם פרנסה, זה לא תחביב.
זה מלאכה. מלאכה אומנית.
כן, וזה דבר חשוב. כאילו, רק תעצרו רגע לחשוב כמה סיפורים אתם צורכים צרכנים. אני בכוונה מדברת במילים האלה. זה לא נהנים ומתענגים, צורכים ביום יום. כל הזמן אנחנו מוקפים בסיפורים, מאחורי הדבר הזה נמצאים סטורי טלרס, נמצאים כותבי וכותבות תוכן, וזה מקצוע.
וזה עבודה קשה.
וזה עבודה קשה, וזה התמקצעות של המון המון שנים. ואני מסתכלת ואומרת, אוקיי, אני בעמדה כזו, אחרי המהלכים שעשיתי, אחרי 5 ספרים, שבספר השישי אני יודעת שהקהל שלי קרוב. אני לא צריכה מטווחים.
כן.
אני יכולה להגיע לקהל שלי ישירות. זה דורש ממני עבודה, וזה דורש יצירתיות וישירות ומחשבה.
זה היה דורש ממך את העבודה גם אם הספרים היו בחנויות
נכון,
ספרים.
נכון.
בכל מקרה אף אחד לא עושה את זה בשבילך.
בדיוק. ואני באה ואומרת, יש כאן הזדמנות גם. זה לא קושי, זו הזדמנות. זו הזדמנות נורא מעניינת, במיוחד לספר שהוא פרינג', והספר הזה הוא פרינג'. הוא קיבל מענק של קרן רבינוביץ' שתומך בו, והוא הז'אנר שלו והדמויות שלו.
קרן רבינוביץ' שרתים מענקים גם לספרים, מאוד
כן.
לספרים.
כן. זה מענק צנוע, אבל זה עוזר כל שקל.
נכון.
והדבר הזה הוא ספר שהוא לא מיינסטרים, הוא לא לכולם. ואני מאמצת את זה. אני באה ואומרת, איזה הזדמנות יש פה להוציא ספרים קטנים.
נכון.
ובלי השוליים אין מיינסטרים.
לגמרי.
זאת אומרת, התנועה היא כל הזמן מהשוליים למיינסטרים בחזרה.
נכון. את חושבת שכאילו יש לנו גם איזשהו תפקיד של, אני לא אגיד לחנך את הקהל, אבל אולי לידע אותו ולכוון אותו, ולא לשים לו את ה... כי את יודעת, אנחנו מגיעות באמת מלב העשייה, יודעות מה קורה שם, אבל הצרכן, לא, הוא לא... הוא יודע, הוא רואה 5 ספרים לכנס קונה.
נכון?
נכון.
זה נורא טריקי. אנחנו בנקודת שינוי של הכל, כי בואי, העולם מתחרפן. בגדול, אף אחד לא יודע יותר כלום. שום דבר שתפס לפני 2020 לא תופס. וכשיש שינוי, זה הזדמנות נורא מעניינת. ואני חושבת שחלק מההזדמנות כאן היא באמת של סופרים וסופרות, שזה לא הכרח. תשמעי, הייתי יכולה ללכת לחנויות. הייתי גם יכולה לפנות להוצאות. יש כאן באמת באמת בחירה.
את כל הספרים שלך הוצאת לבד?
לא. יש 2 ספרים שלי יצאו בהוצאות. הראשון, אני יכולה לנסוע, ומה את יודעת? שהוא הפרוזה הקודם. החוויה עם מה את יודעת הייתה חוויה מדהימה. אני עבדתי עם כנרת זמורה, אני נהנית עם כל רגע, ואני חושבת שזה עשה לספר מאוד טוב. אני חושבת שזה ספר שמאוד מאוד התאים להוצאה גדולה ולמבצעים ולחנויות. זה הבא לו.
נכון. זהו, זה צריך באמת לקחת כל פרויקט בנפרד, כן? כל מקרה לגופו.
לגמרי, וזה גם זה, זאת אומרת, מבחינתי כל הצדדים של העשייה הזאת הם עובדים ביחד. הכתיבה והשיווק והמחירה והיחץ והעיצוב,
נכון.
והכל מתקשר את אותו הדבר.
נכון, זה גוף. נכון.
כן,
זה לא נפרד. מתי נוכל לקרוא את זה הבא?
אני מהמרת על סביבות 4-5 חודשים.
אוקיי.
הוא עכשיו בשווה עריכה מתקדמים.
את נותנת לי לינק ואני שמה פה בפודקאסט כל מי שרוצה לרכוש לפני ולהיות מבין הראשונים שמקבלים אותו. אני כבר בתור. את מתרגשת?
מאוד. תשמעי, הוא בבישול המון שנים. ויש לי צוות. מהמם. והכל כאן יצירה. באמת, באמת, אני יושבת עם הצבע הקריכה שלי, זה ספר שיוצא בשתי מהדורות. שתי מהדורה הרגילה, ויש מהדורת הספנים. כי בא לי.
כי אני יכולה.
כי אני יכולה. כן, ואני יכולה לשבת, היה לי שיחה עם שיקת דפוס שלי, ואמרתי לה שאני לא רוצה טקסט גב רגיל. אני לא מעוניינת לשים תקציר. אין תקציר, תרקדו. אז היא אמרה לי, אבל תשמעי, אנשים לוקחים את הספר.
הופכים אותו קוראים.
אמרתי לה, לא. זה לא בחנויות, שלא יהפכו ויקראו, זה מגיע להם בדואר, באינטרנט יהיה להם את כל המידע. אבל הגב של הספר הוא עוד מקום לחלק של סיפור. זה יכול לעשות עבודה, זה חלק מהדבר הזה.
מדהים, מדהים, אני מתה על זה, אני אוהבת את כל השבירות האלה, ככה תרבות מתפתחת, ככה מלאכה, אומנות באמת מתפתחת. אין גם ספר. יש שם עוד סיפור, המשך של הסיפור. אז זה מזכיר לי, את יודעת,
בשנות ה... של איזה
יותר. וגם, אם אני לוקח את זה למוזיקה, שנות ה-90, בתקופה שקנינו דיסקים, זוכרת שהיה פתאום נרדמת, ופתאום, והחשבת שהדיסק נגע, ופתאום יש עוד רצועה. זה היה שוס ששבר לנו את כל ההבנה שאני הולכת לשמוע מוזיקה.
הדבר הזה של גם תקליטים וגם דיסקים, החוברות וההפתעות, יש שם מקום
הפתעות,
וזה הכל מספר את אותו סיפור, זה גם איזושהי הזדמנות, העבודה העצמאית, להסתכל על הספר כמוצר,
נכון,
כחפץ. אני לא רוצה שאנשים יקחו ושאילו אותו, אני רוצה שזה יהיה הדבר הזה שאת לא מוכנה שאף אחד יקבל, זה נשאר בבית.
כמו הדיסקים.
כזה.
מה נדבר על פודקאסטים?
יאללה.
שנייה לדבר כזה בכללי על הטרנד הזה. מודה, טרנד. כזה בא לי שתפצחי לי רגע את הטרנד שנייה מתוך איזושהי מחלקה של תודעה ורגש. למה פתאום אנחנו שומעים פודקאסטים?
אני חושבת שזה תוצאה של טכנולוגיה.
אבל היו עסקטים ויש רדיו, תוכניות רדיו.
היו המון דברים. היו המון דברים, אבל היינו מוגבלים ביכולת הקשב שלנו הרבה מאוד זמן בגלל הטכנולוגיה. ופתאום יש את הדרך הזאת שמשהו עולה בצד אחד על הענן, ואנחנו יכולים לקבל אותו בצד השני, והוא מתעדכן ויש לו נגישות אליו, והשילוב של זה עם אוזניות, של זה שמישהו מדבר איתי, אין לי קשב סביבתי.
כן.
אני לא עושה את זה יחד עם להקשיב לעוד דברים, אני מקשיבה, והתודעה שלי שם, והריכוז שלי שם, וכל העומק של המעורבות, הוא מאוד 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 עמוק. אנחנו מאוד
למרות שרוב המאזינים הם או רצים, או הולכים, או נוהגים, או שותפים כלים, או
כאילו גם שם.
זה תודעה עביר זמן.
אבל התודעה מסורה לדבר הזה, והבחירה, והיכולת לעצור ולחזור. יש לי המון דברים שרדיו לא יכול לתת.
אני חושבת שאחד הדברים באמת הראשיים פה זה גם שכל אחד יכול.
נכון.
זאת אומרת, תראי, אנחנו נשיבות פה וזה, וכאילו בוא, אם יהיה נותן לי תוכנית ברדיו, אבל אני יכולה, כמו שאתה אומרת, בא לי לעשות פריט הספנות, כרך של הספנות. אני רוצה, יש לי המון מה להגיד, אני אוהבת לדבר עם אנשים, יש לי המון מה להגיד על כתיבה, הנה מחשב, הנה מיקרופון, הנה פיצה, אני רוצה שתוכלים ממנו.
אנחנו
יכולות לדבר ולאכול ביחד, זה לא יוצא טוב בפודקאסט. ובאמת זה דרך לדבר, זה דרך להשמיע.
וזה עוד מדיום לסיפורים.
נכון. לסיפורים ולייצר תוכן, כי אנחנו בעיקר פה מייצרות תוכן. אז איך התחילה הפודקאסט, עושים איזה סיפור, ואיזה כיף, איזה כיף.
אז עושים איזה סיפור, היה נורא, באמת, זה היה סוג של נס, אני לא יודעת איך, אני בפיינלס לא נפגשנו קודם, כי נועדנו להיפגש. תוך כדי הקורונה, איכשהו הגעתי לשמוע את הפודקאסט הראשון, כי הוא לא הראשון, אחד מהפודקאסטים שלו עושה הרבה, זה חלק מהמומחיות והמקצוע שלו, שנקרא הגנום הסיפורי. וזה היה מרתק, ושמעתי את כל הפרקים, ואז כתבתי לו, וכתבתי לו, תשמע, אנחנו חייבים לדבר, יש לי בשבילך רעיון לפרק אם יעניין אותך. ואז עשינו זום, כי היו סגרים, ואף אחד לא יצא מהבית.
זה היה מגדל פודקאסט בזום?
לא, התחלנו
בסופו. אוקיי, זום,
ודיברנו. והיה נורא כיף. היה שיחה נורא נורא מעניינת. ואז הוא התקשר אליי אחרי כמה חודשים. הוא אמר, תשמעי, אני רוצה לעשות עונה של הפודקאסט שלי. אבל הבנתי שכי הוא, על רוב הנושאים, אני רוצה לדבר איתך.
זה כיף.
אז בא לעשות פודקאסט, ואני הייתי כזה, אהה.
כן, מתי לבוא?
תדבר איתי. ואז הקלטנו פרק פיילוט. והלכנו איתו למצוא בית. וזכינו בארץ שבאמת נותנים לנו מעטפת מדהימה. באמת, מי עורך הסאונד שלנו, דן ברומר, שהוא הפך בעצם לחלק מהיצירה של זה, כמו שאמרנו, הכל זה חלק.
נכון.
הכל זה חלק מהדבר. דרך כל הצוות מסביב באולפנים, ובאמת קיבלנו תנאים מושלמים, לשבת ולדבר על הדברים שאנחנו הכי אוהבים.
זהו, והתכנים, אם זה הפרק שירוס לכם הכל, אני רוצה לדבר איתך על זה, והפרק על המוות, חייזרים, קוד מוסרי, זה באמת כאילו למצוא את התוכן שבתוך יצירת התוכן, שבתוך המדיה הזאת של כתיבה וספרים וסרטים וסדרות וכל הדבר הזה.
תשמעים, אנחנו סאקרס של סיפורים, אנחנו שנינו כל כך אוהבים.
אין לכם שום דבר בנהלי.
איזה כיף.
איך אתם מגיעים, כאילו מה אתם אומרים, פיינלס, תקשיב, אנחנו חייבים לכתוב, לדבר לחייזרים.
כן, ספציפית לחייזרים זה היה בדיוק ככה, הוא היה להזביא אותי באמא שלה.
לא, לא, לא. חייזרים זה חשוב.
שמה זה איתו?
גם זומבי.
כן. עכשיו, לא, דווקא זומבי מוזרה, חייזרים היה לנו מאבק. אבל בעצם הלכנו לנושאים, שפשוט מדליקים אותם.
גם אפל, מקום אפל, כאילו כל הדבר הגותי הזה.
אני לא מדבר.
I see dead people.
תשמעי, נצנצים לא מחזיק פלג שלי.
זה גם מלכלך נורא.
כן, זה נורא. אז באמת אנחנו מגיעים לנושאים שמעסיקים אותנו. זאת אומרת, אנחנו מגיעים שנינו טעונים בטירוף, לשנינו יש
מלא
מלא. מה להגיד, בסדרות, בסרטים, ואנחנו גם עושים הפתעות קטנות אחד לשני, כי אנחנו, זה לא מתוכנן, זה לא מתוסרט, יש לנו ביטים שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
והשאר מאולתר.
אנחנו פשוט רצים.
וזה כבר שנה.
כן.
איזה כיף.
ממש, ממש, ממש.
והפרק האחרון, בינתיים, היה הפרק שירוס לכם הכל, זאת אומרת, וזה נכון, את יודעת, כי אני גם כשלמדתי את הסרטאות אצל דניאל אדומה, מהממת שלי כפרה עליה. אז זהו, את לא יכולה לראות את זה. את רואה סדרות, את אומרת, I see what you did there. הבנתי, ויש משהו, עכשיו מצד אחד זה קצת, כל פעם ברגע שאת בקרביים של הדבר הזה, בגלל זה אף פעם, תמיד שהיינו ככה בני נוער וחיפשנו עבודה, אמרתי, אני בחיים לא אעבוד בחנות גלידה, לא רוצה לדעת איך עושים גלידה, זה להרוס לי את כל החוויה, ולא חבל, ומצד שני חבל שלא, אף פעם הרסתי לעצמי את החוויה הזאת של הסופר. זה היה יכול להיות לי דווקא רעיון טוב, אבל באמת, גם בכתיבה, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, יכול להיות שלפעמים זה בתקופות, בקושי לקרוא, אני חושבת שרשתות חברתיות הרסו לנו הרבה מחוויית הקריאה של פעם, של לצלול לתוך ספר ארוך, מייגע כזה, איתי, את יודעת, זה כמו שהיום, יש לנו סרטים של פעם כזה שמיום נורא 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 איתיים, וכל זווית, ועד שאתה זה, רומן פולנסקי, כאילו, באמת.
אנחנו משתנים, התודעה האנושית משתנה, אנחנו לא יכולים להיאבק בזה.
עכשיו, אני בכל זאת, בתור אלה שיושבות שם מאחורי הקלעים, בקרביים, ורואות את כל ה... אנחנו לא קהל, אנחנו כבר מזמן לא קהל.
אנחנו, אני לא יודעת, אני לא מסכימה. דווקא אני לא מסכימה. אנחנו לא קהל כשזה בינוני. אנחנו...
אוקיי.
קהל כשזה... כן. כשזה חרה, זה מושלם. אני אף על זה. אני רואה דברים גרועים בכוונה. לא הרבה, כי יש גבול לסבולת. אבל אני רואה דברים גרועים, כי זה בית ספר אדיר.
וכשזה גאוני הקהל.
אני כאילו...
את קהל, את אומרת, וואו, מה עשיתם פה? מה עשיתם פה?
כן. זה הרגע הזה, זה כמו לראות קוסם גאון. כי הוא עף לך המוח. זה טריפ. ואני חושבת שיש היום יצירות מדהימות. מפודקאסטים. זאת אומרת, פודקאסטים כמו... The Magnus Archives. Okay, פודקאסט מאוד מאוד ארוך, זיליון אלפים פרקים, פודקאסט נרטיבי, מבריק, מבריק, ו-Archive 81. זאת אומרת, יש ממש פודקאסטים שלקחו את המדיום הזה ומשתמשים בו כדי לספר סיפור וזה mind blowing, וספרים ששוברים מוסכמות, עושים משהו שלא נעשה קודם, וסרטים, וסדרות, ודוקומנטרי, ויש כל כך הרבה מרחב סיפורי וגיימינג ובאמת יש המון
שעדיין לא נהרס לנו ואנחנו יכולות ללעוד גם
אבל תשמעי זה כמו זה באמת העניין הזה של סטורי טלרס אנחנו צריכים לספר סיפור לקהל שלנו ואם הקהל משתנה אנחנו כמספרי סיפורים חייבים להשתנות כי לא באנו לשרת את עצמנו
תני דוגמה, נגיד, מה, נגיד ברשת החברתית, זה קצת, אפשר להגיד, אני לא יודעת, אני שואלת, מוריד קצת מאיכות הכתיבה שאנחנו כותבים לפייסבוק, או שאנחנו כותבים פוסטים, או שאנחנו צריכים למכור מהר, או לתת...
סיפורי אהבה במעריב לנוער פגעו בספרות. אחד הדברים שכל דור עושה, זה לצרוח ולשאוג, שהנה, המדיום החדש הרס את הכל, והנוער הטיפש הזה נדפק להם המוח והם לא מבינים כלום אז הקולנוע היה הרסני והטלוויזיה הייתה איומה והאינטרנט הוא זוועת עולם
מעניין מה יהיה הדבר הבא אני חייבה לדבר איתך על האולימפיאדה לא, מתוך המקום הזה של סיפור טוקיו 2020 שהיה ב-2021 אנחנו יושבנו מול המקלטים, כי זה לגמרי מקלטים, שאת יושבת מול הדבר הזה, לא משום שזה באינטרנט, ועל הדבר הזה, לי ולך היה תקליק, על האחריות הברינה. על הדינה, ורינה, איך הוא עולה? אברינה ולינוי שלנו, ותשמיע, היה שם הסיפור עם כל המוטיבים הקלאסיים.
זה היה מתוסרט כמעט.
מתוסרט. זה מבריק. אגדה, זה היה סינדרלי, זה היה כאילו ממש...
זה היה ענק, זה היה ענק, זה היה מורת עצבים, זה היה מושלם. אי אפשר היה לעשות זה אחרת.
תקשיבי, זה כאילו ש... באמת אמרו להם בסוף לעמוד עם הבובות סוריקת האלה שלהם כאיזשהו פינאלה לסצנת סיום עם פרצוף מה זה היה שם? גם באולימפיאדות יש סיפורים
בכל מקום בכל מקום ובאמת בכל מקום והנה ההזדמנות של הרשת החברתית זאת אומרת תראי למשל את הסיפור המאוד מאוד קשה הזה אבל הסיפור של מפעל הפלדה באוקראינה של אנשים שהיו נצורים שם ותיעדו מבפנים זה לא היה מתאפשר הסיפור הזה בלי הרשתות החברתיות זה לא היה יכול לצאת זה לא היה יכול להיות זה היה אומנותי וזה היה מרהיב זה היה נורא זה היה השילוב הזה של יופי ואכזריות שרק הקולנוע ידע לייצר
נכון זה קרה במציאות
זה קרה במציאות ובלי ולא היה מתווך ולא היה לך כאן יוצר דוקומנטרי.
לא היה פילטר של במית, של מסך.
זה היה הסיפור הזה שמסופר מהמון נקודות והמון רגעים, והולך ונרקם בתודעה של מי שרואה את זה, של העדים, שכולנו היינו עדים של הדבר הזה. והנה משהו שלא מתקיים אחרת.
ואנחנו כאן, זה נגמר, ואנחנו יצאנו מהאולם, נחזרנו הביתה.
נכון. וזה היופי, זו הטרגדיה, נכון. אבל, ואני מסתכלת על האולימפיאדה, ואני מסתכלת על הדבר הזה שמפעל הפלדה, ואני אומרת, אוקיי, אני כמספרת סיפורים, מסתכלת על אלה, ואומרת, הנה עוד כלים.
ההתבוננות הזאת גם שומרת עלינו. שמרו.
תוך חייבים הגנות.
כן.
בחיית, אנחנו ב-2020 מתמשכת לעד.
לא, זה קצת, אל תגידי. טיפה נרגע, אבל אנחנו לא, באמת, הכל השתנה מ...
הכל השתנה.
שעון עצר, הסטופר, התחיל. אני רוצה לסיים עם בליץ שאלות טריוויה, על איך מעיין רוגל, ואת צריכה לעלות לי מאוד מאוד מהר באסוציאטיבי. איזה דמות ספרותית את?
וואו, אין לך.
תני לי, אז תני לי כמה. אני שאומר ג'ו מנשים קטנות, זה כאילו אובייס כזה, אבל...
וואו, אני רות מאלמנה לשנה אחת, ואני פוקס מלדר מתיקים באפלה, ואני קלרי סטארלינג משתיקת הכבשים, ואני... איך קוראים לו? מפייט קלאב, אני...
מי מהם? אדוארד נורטון או ברד פיט?
אני שולחת את האמת.
במה היית עוסקת אם לא? אם לא בזה?
הייתי מאמנת אומניות לחימה.
די.
כן, אני אומנית
לחימה. כאילו, היית באמת?
הייתי באמת. במה? הייתי 8 שנים מאמנת טקוונדו, בחירה. מאמנת בנבחרות ובבוחנת.
זה סיפור. זה סיפור.
והפסקתי, כי זה לא הקריירה שלי. אני כל כולי בן אדם של סיפורים, אין משהו אחר שאני הייתי רוצה לעשות.
חלום שעוד לא הגשמת.
וואו.
היא צריכה לענות לי מהר.
אין לי מהר. לא יודעת מהר. אין לי מהר.
זרקי איזה משהו שלך.
אין. אין. יש המון. מה שהחלומות האמיתיים, אני עובדת להגשים אותם. זה לוקח לפעמים שנים, אבל...
הם מוגשמים, הם שם. הם בעצם סיפור של הגשמת החלומות.
לאט מה, אני אתן לך. אחד החלומות הלא מוגשמים עדיין, זה להגיע עם... הסרט שאני עובדת עליו, על התסריט שלו, עם השותף שלי, אביב מערבי, כבר 16 שנים.
וואו.
החלום שלי זה להגיע איתו לפסטיבל כאן.
יאללה, יש.
הנה, סימנתי
יש, אותו. יש, בכל רב. מה לא תעשי אף פעם?
אני לא אתעסק בריאליטי. שזה לא פשוט להגיד כי חיפשתי את זה. זאת אומרת, לאיזושהי תקופה הייתה לי חברה, עם שותפים, לפיתוח פורמטים, טלוויזיה, פורמטים של ריאליטי. היו לנו דברים מגניבים, הגענו לכמעטים, היינו במגעים עם סוני אינטרנשיונל ועם עוד ועוד חברות, והגענו עם פורמט למיק, זאת אומרת, היינו רגל לפני, זה קרס מסיבות שונות ומשונות, ואז פתאום נעצרתי, והסתכלתי על הדבר הזה שמשתמש בתשוקות של אנשים ככלי, נגדם.
כן, כן.
ובאיזשהו מקום משפטתי שאני עושה.
זהו, זה לא...
אני לא רוצה להיות במרחב.
למה את מתגעגעת?
למה לא?
למה לא.
ברמה כזאת?
למה לא.
אני מתגעגעת, הנה אחד כליל, אני מתגעגעת לנסוע כמו משוגעת על רולר בלייד.
די, איזה כיף. כן. סקטי. גלגיליות.
הייתי מהמשוגעים.
זה נראה לי, אני חושבת שאנחנו, מי שעוסק בכתיבה עוסק המון המון בגעגוע. נראה לי שאנחנו באמת,
זה אחלה חומר.
טבוע בנו שם הדבר הזה. הספר הבא שתכתבי, את כבר יודעת בעצם, כאילו יש לך את זה כבר הרבה.
הספר הבא שאני אכתוב, כי יש את אלה שכתבתי,
כן.
יש אחד שהוא גרגיר, הוא כלום, הוא לא יודע עדיין מה, אבל יש לי, תדעתי, כמה נצנוצי כן. אור, והוא יהיה בז'אנר שלא כתבתי.
שאלה אחרונה, אפשר לפצח את מעיין רוגל?
אני לא חושבת שאפשר לפצח אף אחד.
אוקיי, אבל אם אנחנו סיפור, אנחנו הרי סיפור, לא?
חייבים להיות. אני עושה תמיד את ההבחנה. יודעת, אני תמיד אומרת, בסיפורים אני מבינה, במציאות לא.
אוקיי, הבנתי. הבחנה, הבחנתית ויותר. יפה, טוב, אנחנו גם לא רוצים לפצח איתך, אלא רק סיפורים. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
מעיין רוגל, שיחה מרתקת מאוד. למדתי המון, הרבה מחשבות שחשב בראש, על כתיבה, על תודעה ועל רגש. תודה על הספרים, מכניקה של הרגש ומה את יודעת. ותודה לכל מי שהיה איתנו והאזינו. אנחנו נתראה בפרק הבא.